ערב טוב. בשיעור שעבר ביקשנו להקדיש לשלומו של נחשון. בשיעור הזה כבר ביקשנו להקדיש לזכרו וביחד איתו לזכרו של ניר פורז. ולא חשבנו שנצטרך להקדיש אותו גם לעוד הרבה הרבה הרוגים. כולם קדושים וכולם טהורים. בימי המבחן והניסיון הקשים האלה. גם כשבחרנו לעסוק בנושא הזה של יחסי יצחק וישמעאל מתוך הפרשות האלו, לא שיערתי שנצטרך לעסוק בזה מתוך מציאות כזאת. אולי לפני שנתחיל, נזכיר רק מדרש שמופיע כאן מצד ימין, מפרקי דרבי אליעזר. מדרש מוזר שאנחנו ננסה לברר אותו יחד מתוך הדברים הבאים. מדרש עוסק בפסוק וקראת שמו ישמעאל שנאמר בסוף הפרשה האחרונה, לך לך להגר בין אחד השיחים. והפסוק כולו הוא וקראת שמו ישמעאל כי שמע השם אל עונייך. ובמדרש נאמר כך, ולמה נקרא שמו ישמעאל? לכאורה שאלה מוזרה, מיותרת, הפסוק הרי עונה על השאלה. אבל המדרש תשובה אחרת, שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בקול נאקת העם ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. לא ישמע אל כי שמע השם אל עונייך כשהשם השומע אל ישמעאל, אלא ישמע אל אותנו ממה שישמעאל עתיד לעשות בארץ באחרית הימים. לפיכך נקרא שמו ישמעאל שנאמר ישמע אל ויענים. זה הפסוק המופיע בסוף פרק נ"ה בתהילים יחד עם התיאור, פדה בשלום נפשי נקרב לי כי ברבים היו עמדי, ישמע אל ויענים. אני אבקש להגיע אל המדרש הזה מתוך בירור בפרשת הגירוש שלך לך וביירה, ומתוך הבירור הזה בניסיון לעמוד דווקא מתוך הפוגרום הזה של היום, ומתוך הדברים הקשים של הימים האחרונים, על העומק הזה ביחסי יצחק וישמעאל. אבל לפני כן, אני מבקש לפתוח בנקודה קטנה אחת, שנדמה לי שעלתה אצל כולנו אחרי השבוע הקשה הזה, של התפילות, של הזעקות, של השאלות שאחר כך, בכוח התפילה הזה של הציפור שאותה לא בתר, עסקנו בפעם הקודמת. במוצאי שבת, ממש בליל ההלוויה, הופניתי לידי אחד מן החברים של נחשון למכתב הבא, מתף ריש צד יחה. מכתב שכותב הרב חרלאפ, זכר צדיק לברכה, לבנו, בתמוז תף ריש צד יחה, למניינם 38, עם העלאה לגרדום, של שלמה בן יוסף. בני יקירי ורעייתך היקרה והילד היקר השם עמכם. אמנם המחשבות סוערות מאוד מעליית לגרדום אחד מבני ישראל על לא דבר. לא הועילו כל ההפצרות. לא הועילו כל ההתחננות. גם כל חלונות השמיים נסגרו. כל התפילות, השבועות, הזעקות והתחינות לא בקעו את העננים. אשרי לאיש הזה שעל ידו נתעוררו כל כך הרבה הרהורי תשובה. אשרי לו שעל ידו נתאחדו לנקודה אחת כל ישראל. אך אוי נהיה לנו, מדוע סתם תפילתנו? אבל ביטחוננו בו יתברך שמו, כי ינקום נקמת דם עמו לעינינו, ובמהרה נראה בבניין ציון וירושלים ובבניין בית מקדשנו וכו'. אביכם המעתיר בעדכם ומברך אתכם, יעקב משה. אני עוד אחזור למכתב הזה, שנדמה לי שהרבה יותר ממה שיש בו בשורות, יש בו מתחת לשורות האלה או ביניהם. אבל גם בפרשה שלנו אנחנו פוגשים תפילה. וגם בה אני רוצה לגעת לרגע אחד עוד לפני העיסוק ביצחק וישמעאל. בעצם את מה שממנו חז"ל לומדים את התפילה הראשונה פוגשים בפרשה שלנו, פרשת ויירא. אברהם, כך לומדים חז"ל, תיקן תפילת שחרית. המקור לזה שהוא תיקן תפילת שחרית הוא הפסוק וישכם אברהם בבוקר. רבים טועים ומזכירים את וישכם אברהם בבוקר של העקידה, ויחבוש את חמורו, שם לא מופיעה תפילה. אותו פסוק עם אותם טעמים, וישכם אברהם בבוקר, מופיע גם לפני כן. וישכם אברהם בבוקר בפרק י"ט, הדף לפנינו במקור השני בפסוק כ"ז, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. ומזה חז"ל לומדים שהוא משכים ומגיע אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אלא תפילה, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגיפה. לומדים מזה גם עוד דבר, אולי ניגע בו מיד. ואברהם מגיע אל המקום אשר עמד שם, אבל כדאי לזכור את ההקשר. הוא מגיע אל המקום שכבר לפני כן שם הוא עמד, ולפי חז"ל פירושו התפלל. על מה הוא התפלל? ניתן לראות מן ההמשך. מה הוא רואה מאותו מקום? וישקף על פני סדום ועמורה ועל כל פני ארץ הכיכר. וירא והנה עלה קיטור הארץ כקיטור הכבשן. פרשה שלמה ראינו איך הוא התפלל על זה. איך הוא צועק על זה. איך הוא קורא למשפט מהשופט כל הארץ. עשרה צדיקים. צדיק וסדום. הוא לא רק התפלל, הוא מסכן את חייו ואת חיי חייליו ויוצא עם כולם למלחמת ארבעת המלכים, את החמישה, את בלה, את שם עבר. הוא יוצא למלחמה בסדום, הוא יוצא לכל מה שהוא יוצא, הוא פועל את כל הפעולות שהוא פועל, הוא מסתכל עכשיו על סדום ועל עמורה. מה יצא מהכל? מה התוצאות של הכל? כיתור הארץ ככיתור הכבשן. איזה פסוק מחריד ללמוד ממנו תפילה? בתפילה ראשונה בעולם. בתפילת שחרית. פסוק נורא. הוא מגיע אל המקום ששם הוא עמד והתפלל ורואה שהכל עולה באש. אם היו שואלים אותו רגע אחרי, נו מה יצא מכל העסק? כיתור הארץ ככיתור הכבשן. כלום. אבל אז מגלה המספר המקראי בקודש את מה שאברהם לא יכול לראות. ויהי בשחת אלוהים את ערי הכיכר, הכל נשחט. כל הרצון של הסדר הגדול בעולם, של תיקון העולם, של הרעיון העולמי, הכל עולה עכשיו באש, בסדום האנטיתזה הזאת של אברהם. ויהי בשחת אלוהים את ערי הכיכר. ויזכור אלוהים את אברהם. וישלח את לוט מתוך ההפיכה, והפוך את הערים אשר ישב בהן לוט. לכו תגידו לאברהם, מכל ערי הכיכר יצא לוט הזקן. נו, מה נשאר? כלום. גם לוט לא יודע מה נשאר. אבל כשהוא שיקור בלילה, פתאום מכל הדבר הזה יוצא הדבר הבא. בנותיו משקות אותו. ותהרינה שתי בנות לוט מאביהן. מצב מזעזע, מוסר, מגעיל, מחריד. ותרד הבחירה בן, ותקרא שמו מואב, הוא אבי מואב עד היום. הוא גם אביה של רות המואביה. הוא גם אביו של משיח בן דוד. כמה מדהים. לקרוא לתפילה הראשונה הזאת של אברהם תפילת עמידה. איזו עמידה צריך בשביל זה? לעמוד אחרי כל מה שעשינו. לראות את כיתור הארץ ככיתור הכבשן. ולדעת שמתוך הגופרית והמלח והאש האלה, בסוף הולכת לצאת הגאולה האחרונה של משיח בן דוד. את זה מקבל מי שבפרשה הקודמת היה במחזה עם העגלה המשולשת והעז המשולשת והעיל המשולש ועם הציפור הזו הלא בתורה. ושם נפתח כוחה של תפילה. אולי מותר להוסיף בזה עוד מילה אחת. שני מקומות. מובאת בגמרא בברכות העוסקת בענייני תפילה, העובדה הזאת של וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד. הראשון מצד ימין, תניא קבתי דרבי יוסי ברבי חנינא, ותניא קבתי דרבי יהושע בן לוי, לא חשוב, תניא קבתי דרבי יוסי ברבי חנינא, שרוצה לטעון שהאבות תיקנו את התפילות. אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אל התפילה שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. ועוד מעניין אגב. אם היו שואלים את אברהם, נו, התפילה עזרה? התשובה שלו הייתה, בפועל, כלום. אם היו שואלים את פנחס, נו, התפילה עזרה? התשובה שלו הייתה, ודאי, ותעצר המגפה. אבל אם היו באים שנה אחר כך, ורואים את המלחמה הקשה הלאה עם בני מדיין אחרי שהמגיפה נעצרה, היו רואים שמה שקובע את פעולתה של התפילה הוא לא מה שראה המתפלל בסופה. ולא מצאו חז"ל מילה לתפילה חוץ מעמידה. הרי זו המילה שנראית הכי פחות מתאימה. עלייה, פעולה, תנועה, לא עמידה. דבר עומד, לא מתפלל. וזה המסר הגדול. המסר הגדול הוא שתפילה מחייבת כוח עמידה גדול. וכוחה של תפילה לפעמים מופיע בשחט אלוהים את ערי הכיכר. ודווקא מתוך השואלים האלה, מתוך השחט אלוהים את ערי הכיכר, מתוך האש והגופרית הזאת, מתוך כל זה, מצאתי את דוד עבדי. איך חז"ל תיארו את הפסוק בתהילים, מצאתי דוד עבדי כאדם הנובר באשפה עד שמוצא בה מרגלית טובה. את האשפה אנחנו כולנו מכירים. וכל פעם נדמה לנו שזהו, זה הרף האחרון באשפה. אבל ככה מוצאים את דוד. אולי זהו הפירוש, ובזה אעמוד בחלק הזה, העמוק יותר, של הדבר השני שלומדים מן התפילה הזאת. בדף וב בברכות מצד שמאל הגמרא הזאת אמר רבי חלבו, אמר רב הונא, הלכה, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. הלכה מעניינת. צריך שיהיה קביעות מקום. לכאורה הלכה פרוזאית. תתפלל במקום קבוע. אסור שהתפילה תהיה קבועה. העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. התפילה דינמית. בוכה לפעמים, שמחה לפעמים, כואבת לפעמים. היא לא קבע. היא לא יכולה להיות כמסוי על האדם, קבועה כזאת, כלצאת ידי חובה. אבל מקום חייב להיות קבוע לתפילה. ומי שקובע מקום לתפילה, מה אומרים עליו? לא הקדוש ברוך הוא בעזרו, אלא אלוהי אברהם בעזרו. קביעות מקום לתפילה קשור לאברהמיות המיוחדת דווקא. וכשמת, כשמספידים אותו אחרי 120, אומרים לו, אי עניו, אי חסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום. שוב אברהם. שואלת הגמרא, ואברהם אבינו מנלן דקבע מקום? מניין שאברהם קבע מקום לתפילתו? בכתיב הישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם. אותו פסוק. ואין עמידה אל התפילה שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. אולי לא רק קביעות מקום פיזי, הכיסא הקבוע, בית הכנסת הקבוע, אולי הרבה יותר. הכוח לקבוע מקום לתפילה הוא הכוח של העמידה של התפילה. לקבוע את עצמי לתפילה, גם אם עכשיו מה שאני רואה זה את ערי הכיכר נשחטות. גם אם עכשיו שואלים יוצאים מבית קודשי הקודשים, נבואת זכריה משחקת מתוכם, וצריך לראות אותה. כל אימת שהשואל מנופח יותר, וכל אימת שהמחבלים הקטנים מחבלים קרמים, או שהשואלים הגדולים מחבלים קרמים חזק יותר, גם נבואת זכריה יוצאת משם גדול יותר. אבל צריך לדעת לקבוע מקום לתפילה. לעשות את התפילה לתפילת עמידה. נדמה לי שהיסוד הזה, שנחזור אליו בסוף הדברים, הוא גם היסוד לעומק של המלחמה בין יצחק לישמעאל. את עומקה של המלחמה הזאת אני מבקש לראות דווקא לא מתוך הפרשה הבאה, פרשת ויירה, העוסקת בגירושו של ישמעאל כאשר הנערים גדלים למורת רוחו של אברהם המקבל את ההוראה כל אשר תאמר שרה שמע בקולה, אלא דווקא בגירוש הראשון המוסכם על אברהם. ודווקא מתוך ניסיון לראות על פי פרשנינו, בקדושה, ביראה, טעות, כלשון הרמב"ן אפילו חטא חמור, בפעולה של שרה ואיתה של אברהם, דווקא מתוך הטעות הזאת, לנסות לראות את עומק המלחמה, כדי אולי גם להבין את אשר עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים, עד ישמע אל ויענם. אני לצורך העניין מבקש אכן להיכנס אז לפרק הזה, לפרשה הזאת, בפרק ט"ז, בסוף לך לך. שרי אשת אברהם לא ילדה לו. מתחילת הפרק. ולה, שפחה מצרית ושמה הגר. ותאמר שרי אל אברהם, הננה הצרני השם מלדת, בונה אל שפחתי, אולי יבנה ממנה, הישמע אברהם לכל שרי. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר, המצרית, שפחתה, מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה לא לאישה. כדאי אגב לשים לב, עוד לפני שממשיכים, כמה אברהם פסיבי לחלוטין, ולא פועל פעולה אחת. וכמה שרה היא הפועלת בכל הפסוקים האלה. ויבוא אל הגר ותהר, תרק יערת ותיקל גבירתה בעיניה. אולי עד כאן, לפני שממשיכים. שרה שאנחנו מכירים אותה כבר משכבר הימים, נקראת כאן שרי אשת אברהם. אולי אין ביטוי יותר מתאים מהחיבור הזה, מהאישות הזאת, מהאהבה הזאת המיוחדת, רגע לפני ההחלטה על הגר. אולי כדי ללמד, זו לא הייתה החלטה קלה בכלל. שרי היא אשת אברהם, אין לו שום דבר אחר בעולם. אבל היא עקרה, היא לא יולדת, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. והפסוק אומר, היא לא ילדה לו. ומיד יתברר בפסוק הבא שהוא כן יכול להוליד. שרי פונה אל אברהם ואומרת לו, הנה ענה הצרני השם מלדת. בונה אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. יש אמנם פירוש יפה יפה בחז"ל, אולי ייבנה ממנה פירושו, אחרי שיראה אותה יולדת, אולי פסיכולוגית גם אני אצליח להרות וללדת. אבל זה לא פשוטו של מקרא. פשוטו של מקרא, כך הרמב"ן מסביר, כך הראשונים מסבירים, וששרה מבקשת לראות בהגר, מה שנקרא היום בהלכה, והיום דווקא אנחנו מכירים את זה גם במציאות היותר מחודשת, בדיונים גדולים וקשים לפעמים, מה שנקרא בהלכה אם פונדקאית. שרה פונה אל אברהם ואומרת לו, אני לא יכולה להרות לך. שרי היא אשת אברהם, ואברהם לא מחפש עכשיו אישה אחרת. להגר אין שום מעמד של אישות בבית, אפילו מעמד השפחות הוא רק של שרה, היא לא שפחתם, היא שפחתה. ולה שפחה מצרית ושמה הגר. ושרה בעצם פונה ואומרת על פי הפשט את הדבר הכי פשוט. אברהם, בוא ונזכה לפחות שיהיה לנו קצת נחת בבן שיהיה בנך ושל השפחה ויהיה בנים. בוא ונזכה לנחת הזאת. אולי ייבנה ממנו. ואיך מסיים הפסוק? וישמע אברהם לכל שרי. כמה פסיבי. היינו מצפים לאיזה פעולה, ויעש כן. וילך ויעש. כמה עשרות שנים הוא מחכה לבלד. כל מה שמעניין אותו בחייו זה הן לי לא נתת זרה. ובאיזה קרירות, וישמע אברהם לכל שרי. זה הכל. זה כל שרי בלבד, זה לא כלך גם. בפסוק ג' עוד מוכיח את האדישות כמעט הזאת של אברהם. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה מקט שבט 16 שנים לשבט אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה לא לאישה. היא עושה הכל. גם כשהיא תכעס עליו ותאמר לו, השם ישפוט ביני וביניך עוד רגע, כי תאמר לו, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך. יש מהפשטנים מי ששמו לב, אני הרי ממש הייתי צריכה להכניס לך אותה לחיקך. הרמב"ן אגב, והמקור השלישי מצד שמאל, שנראה אותו במהירות רבה, בקיצור, נוגע בנקודה הזאת מבחינה פשטנית, וישמע אברהם לכל שרי, לא אמר הכתוב ויעש כן, אבל אמר כי שמע לכל שרי. כי אף על פי שאברהם מתאווה מאוד לבנים, לא עשה כן בלא רשות שרי. וגם אתה, כאן הנקודה, לא נתכוון שיבנה הוא מהגר ויהיה זרעו ממנה. אבל כל כוונתו לעשות רצון שרה שתיבנה היא ממנה, שיהיה לה נחת רוח בבני שפחתה. אולי ייבנה ממנה. זה איזה ביטוי אדיר. אני לא בנויה, אני שבורה. אולי ייבנה ממנה. אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת את הנשים, והם מתקנים את כל העולם, אבל להם אין נחת רוח בילד האחד בבית. ואז היא מבקשת, אולי ייבנה ממנה. עד כאן, בקריאה פשוטה, אין מעשה אצילי יותר, הרואי יותר, מהמעשה הזה לא של אברהם, של שרה. ויבוא אל הגר, פסוק ד', אני חוזר לפסוקים, ותער, ותרא כי הרת, ותיקל גלירתה ועיניה. לא בסדר, אולי מאוד לא בסדר, יכול להיות מובן, מבחינה נפשית, מציאותית, מאוד לא מקובל, מציאות. פתאום שרה הגדולה הזו משתנה לכאורה, לכאורה לחלוטין. תאמר שרי אל אברהם חמסי עליך. אנוכי נתתי שפחתי בחיקך. ותרא כי הרת ואיכל בעיניה ישפוט השם ביני וביניך. מה את רוצה ממני? אני אמרתי? אני התחלתי חלילה להקל בגבירות? אני הפסקתי לראות אותה כשפחה ואותך כגבירה? ישפוט השם ביני וביניך? ביטוי מחריד? את קוראת לי לדין שמיים? השם ישפוט בינינו? טענתי ההפך? ויאמר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך. אפילה הטוב בעיניי. כאן מה ששרה עושה במילה אחת. ותענה שרי. ותברח מפניה. לא חשוב מהו העינוי הזה. לא חשוב מה היה פה בדיוק. האם מדובר פה בעינוי קשה יותר, קל יותר? ואם קל יותר, מה? אבל לפני שנמשיך בכלל, ולפני שננסה לענות על ממש המשך פשוטם של מקראות, כדאי כבר לראות באומץ אדיר שני פרשנים, את הרד"ק ואת הרמב"ם, ביחס לעינוי הזה. הרד"ק באריכות אבל בפשטות, הרמב"ן בקיצור ובדברים מחרידים. ותענה שרי, חז"ל אגב למשל אומרים, מה אינתה אותה מנעתה מתשמיש המיטה. במקום אחר, הייתה מבשלת, אמרה לה, היא תוכלת. הייתה תוכמת, אמרה לה, לא. אבל זה לא מעניין את הרד"ק ולא מונע ממנו את הפירוש הבא. ודווקא בימים כאלה כדאי גם את הפירוש הזה לדעת, והוא חשוב מאוד. ולא נהגה שרי בזה לא מידת מוסר ולא מידת חסידות. הרד"ק, על שרי מין. הוא מסביר, לא מוסר, כי אף על פי שאברהם מחלה על כבודו ואמר לה, אפילה הטוב בעינייך, היא היה ראוי לה למשוך את ידה לכבודו ולא לענותה. אגב, מעניין, הרד"ק מוטרד מכבודו של אברהם לא פחות מאשר מכבודה של הגר, כי את הרי נתת לו אותך לאישה. ואם אכן הרד"ק מבין שהעינוי היה עינוי כזה שהוא לא היה דבר נורא, אבל הוא גרם לה באמת לא להגיע אל אברהם, הרי זו פגיעה בכבודו, לא רק בכבודה. לכן זה לא מוסר. הוא אמנם נתן לך, הוא מחל על כבודו, עשי לה הטוב בעיניי. איך הוא אומר? הנה שפחתך בידך, לא הנה אשתי השנייה בידך. אבל היא הייתה צריכה לפעול אחרת, ולא מידת חסידות ונפש טובה. כי אין ראוי לאדם לעשות כל יכולתו במה שתחת ידו, ביטוי בלתי רגיל. זה לא חוכמה לעשות כל מה שאתה יכול, החוכמה היא לעשות כל מה שאתה צריך, כל מה שנכון. ואמר החכם, ומה נאה המכילה בעת היכולת. ביטוי גדול בפני עצמו. וזה שעשתה שרי, כאן זה מתחיל. לא היה טוב בעיני האל. אם תשאלו אותי, אומר הרד"ק, איך אתה מדבר? שרי מינו נהגה כך. הקדוש ברוך הוא אמר כך. כמו שאמר המלאך להגר, כי שמע השם אלוהייך. והשיב לה ברכה תחת עונייה. אז נשאלת השאלה האחת, אז אם זה כל כך רע, למה אברהם לא עצר את זה? למה אברהם אמר לה, עשי לה הטוב בעינייך? היה אברהם צריך לקום ולומר, לא! מה פתאום? אסור לעשות את זה. עונה הרד"ק, ואברהם לא מנע שרי מלענותה, אף על פי שהיה רע בעיניו, משום שלום בית. אפשר. יש לו התלבטות. בין שלום בית לבין המעשה הלא מוסרי ולא חסידותי, כלשון הרד"ק. אבל עיקר העיקרים ברד"ק זה הסוף, שאלמלא זה כתוב, גם כשזה כתוב קשה להגיד. וכל זה הסיפור נכתב בתורה, לקנות האדם ממנו המידות הטובות ולהרחיק הרעות. זה כבר עומד. שבשביל זה צריך איזה שהם גדולות אחרות. יש סיפורים שנכתבו ללמוד מהם מידות טובות, אבל למה נכתב הסיפור הזה על עינוי הגר? כדי ללמוד איך לא להתנהג. רד"ק, הרמב"ן לא קיבל את ההשתמטות הזאת כלשון הרד"ק של אברהם מהפעולה. אם הפעולה היא פעולה לא מוסרית, אז היה אברהם צריך להסביר לשרה, זה לא מוסרי. זה שהוא לא אומר את זה משום שלום בית לא מספק אותו. הרמב"ן בקיצור מוחלט, בלי הסברים, אומר את הדבר הבא. ותענה שרי ותברח מפניה. חטאה אימנו בעינוי הזה. וגם אברהם חטא. והניחו לעשות כן. אבל עכשיו מתחיל הכל. ושמע השם אל עונייה של הגר, ונתן לה בן שיהיה פרא אדם, לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני העינים. הרמב"ן ידע על מה הוא מדבר בהיסטוריה שלו. ומאז אנחנו יודעים עוד הרבה יותר על מה הוא מדבר. ובמה תולה הרמב"ן את כוח העינוי שניתן לבנה של הגר עלינו? בעינוי שעינתה שרה והניח אברהם לשרה לענות את הגר. זה מחייב הבנה. זה יהיה נחמד מאוד לעצור בזה, אבל זה גם יהיה שטחי מאוד, מגמתי מאוד, לא לראות את התמונה כולה. כי התמונה כולה לא מושכת לכיוון הרמב"ן. כי הרי למה לפי הרמב"ן עצמו מבקשת שרה בן מהגר? כדי שיהיה לה נחת רוח בבני שפחתה. אם היא כל כך מענה, תעשה את הדבר הפשוט ביותר. תיתן לילד הזה להיוולד, ותשלח את השפחה הזאת מביתה. הרי זה יהיה הבן של אברהם, היא הגבירה. אם היא מענה כל כך, הרי אתה הרמב"ן עצמך כך פירשת שזה מה שרוצה שרה. ובכלל, חז"ל במדרשים אחרים שהמקום והזמן קצרים מלהסתרע אליהם עכשיו, ונגענו בהם פעם בהזדמנויות אחרות, דווקא בפרשה שלנו בויירה, על הביטוי כל אשר תאמר שרה שמע בקולה, אומרים בתוספתא במסכת סוטה למשל, אמר לו הקדוש ברוך הוא אברהם, כל אשר תאמר שרה שמע בקולה, אתה תפל לה בנביאות. כשם שצדקה בגירוש הראשון, צודקת בגירוש השני. אז אפשר בקלות המקובלת להגיד שיש כאן גישות הפוכות, ובזה לגמור את העסק וללכת. אבל אולי יש כאן משהו קצת יותר עמוק מהדרך הנוחה הזו לפתור את העניין. כי הרי יותר מזה צריך לתפוס. מה שאומר הרד"ק הוא פירוש מוסרי, יפה, מרתק. אבל בשביל לומר את האמירה הזו של הרמב"ן, שכל ההיסטוריה הזאת של העינויים היא פרי באושים של הפעולה הזאת, זה צריך איזשהו ברור יותר גדול מלומר לנו את זה בשורה ולפתור אותנו בעניין. לא שרה לפי המספר המקראי בקודש היא הראשונה המקילה ברעותה. הגר היא הראשונה המקילה. ותרא כי הרת ותיקל גבירתה בעיניה. זה לא התחיל הפוך. זה לא עינוי שפחה שהחליטו לענות אותה. זאת שפחה היחידה לאדמות שזוכה לקחת ולהידבק באברהם על ידי שרה. והיא מקהילה בעיני עצמה את גבירתה. אז אני מבין את דברי הרד"ק. אבל מכאן ועד לאמירה הברורה הזאת, שכל העינוי של כל הדורות תמון פה? נדמה לי שיש בזה דבר הרבה יותר עמוק. אבל לצורך ההגעה אליו, בואו נחזור לפסוקים עצמם. פסוק ז', אחרי ותענה שרי ותברח מפניה. וימצא מלאך השם על עין המים. וימצא מלאך השם על עין המים במדבר, על העין בדרך שור. ויאמר, עוד לפני שממשיכים, מלאך השם מדבר עם הגב. זו לא מדרגה פשוטה כל כך. ויומר, הגר שפחת צרי. ועוד פעם לתשומת ליבנו. היא לא מופיעה כאן בכל הפרשה פעם אחת, בלי התואר הזה, שפחת שרה. ושרה לא מופיעה פעם אחת, בלי התואר או אשת אברהם, או גבירתה של הגר. נראה איך זה ממשיך. ויאמר הגר שפחת שרי, איני זה בת, ואנה תלכי. אבל אנחנו רגילים שאי כמו איה, כמו איהקה, זה לא איפה. אי מי זה בת, אני יודע בדיוק מאיפה בת. אבל בואי אני אגיד לך, אנה תלכי. ותאמר מפני שרי גבירתי אנוכי בורחה. מעניין, היא לא עונה לשאלה ואנה תלכי. היא מחכה לתשובה ממנו. תגיד לי אתה מה יהיה ההמשך. ויאמר לה מלאך השם, מאותו מקום שבאת, שמה תלכי. שובי אל גבירתך, והתעני תחת ידיה. ויאמר לה מלאך השם, הרבה את זרעך ולא יספר מרוב. אנחנו זוכרים את הביטוי הזה בילה במילה לגבי יצחק. כי ברך אברכך והרבה את זרעך וכו'. ויאמר לה מלאך השם, פעם ועוד פעם ועוד פעם, לכמה התגלויות היא זוכה. הנה חרה ויולדת בן, ופה אני רוצה שנשים טוב לב, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אל עונייך. שני אנשים בכל המקרא כולו זכו לקבל את שמם על ידי הקדוש ברוך הוא לפני לידתם. יצחק וישמעאל. אף אחד אחר לא זכה. הירושלמי שנמצא אגב מתחת לרמבנים במקור הרביעי משמאל, עוד אומר יותר מזה. למה נשתנה שמו של אברהם ושמו של יעקב? אברהם לאברהם, יעקב לישראל, ושמו של יצחק לא נשתנה, יצחק נשאר יצחק. אלו אבותם קראו אותם בשמם. יצחק קרא לו יעקב. אביו של אברהם קרא לו אברהם. אז עכשיו, כדי שהם ימשיכו את נצח ישראל, צריך להעלות משהו מהרמה האנושית. גם יצחק הוא אדם. הוא קורא לו יעקב, אבל המלאך צריך להעלות את שמו, ואחר כך הקדוש ברוך הוא עצמו לאשר, ישראל יהיה שמך. כי הם עסוקים במשהו אלוקי, צריכים אישור מלמעלה. אבל יש כאלו שארבעה שנקראו, אני ממשיך בירושלמי, עד שלא נולדו. יצחק וישמעאל, יושיהו ושלמה. יושיהו ושלמה גם. הם נביאים אחר כך, אבל מיד נראה שהם לא נקראים על ידי הקדוש ברוך הוא, אלא על ידי הנביא בשם השם. כה אמר השם, הנה בן נולד יושיהו ושלמה. אבל הנביא הוא האומר, רק יצחק וישמעאל זכו לזה. ואחרי שהירושלמי מביא את הפסוקים, נקרא אותם יצחק וקראת שמו יצחק. אגב, הפסוקים נמצאים מתחת לזה, בפרק י' ז'. ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק וכו', לא ניכנס. ישמעאל נכתיב וקראת שמו ישמעאל. יושיהו הנה בן נולד לבית דוד, יושיהו שמו, שלמה כי שלמה יהיה שמו. ועכשיו העיקר, עד קדון בצדיקים, אבל ברשעים זורו רשעים מרע. כלומר, בחמישה חומשי תורה ישנם רק שני צדיקים שזוכים להיקרא מפי השמיים לפני לידתם. צדיק האחד הוא יצחק, והצדיק הראשון הוא ישמעאל. ומי זוכה להיות זה שיצטרך לקרוא לו כך? נחזור לפסוקים ובהם נסיים ונגיע לעניין שלנו. שוב פסוק י' א', יאמר המלאך השם, הנה חרה ויולדת בן, ואת תזכי לקרוא לו ישמעאל. שרה לא זכתה לזה. אברהם יזכה לקרוא לו יצחק. אבל הגר מקבלת את הזכות לקרוא לו ישמעאל. כי שמע השם אלוניה. אז למה המדרש שהבאנו בתחילת השיעור שינה את השם? ואמר שהוא נקרא ישמעאל כי השם ישמע לעוני שלנו מישמעאל? והוא יהיה פרא אדם. ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכון. ותקרא שם השם הדובר אליה אתה אל רואי. כי אמרה הגם הלום ראיתי אחרי רואי. על כן קרא לה באר באר לחי רואי, הנה בין קדש ובין ברד. הנה הפתעה. התלד הגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל. לא מבינה עברית, המלאך אמר לך לקרוא. זכית לכזה גילוי. לפחות תעשי מה שאומרים. אברהם הוא הקורא. המלאך לא אמר את זה אף פעם לאברהם. כלומר, היא אמרה לאברהם שהמלאך אמר. היא לא אמרה לאברהם שהמלאך אמר שהיא תקרא. וישמעאל זוכה לזה שאברהם קורא. אני רוצה לחזור ולנסות לסדר את הכל. מה עשתה שרה בעינוי? זו השאלה הכי משנית בפרשה. כל מי שרואה את דמותה הגדולה של שרה, לא יכול שלא ללכת עם חז"ל, ולהבין שהעינוי הזה הוא משהו שתומן בחובו, משהו מסדר גודל אחר לגמרי. כי כל ההיגיון היה מחייב לפעול כאן, אם הכל כל כך אנושי ופשוט, כל ההיגיון היה מחייב לפעול כאן בצורה אחרת לגמרי, זו שהזכרנו. לחכות ללידת ישמעאל, לקחת את ישמעאל, לגדל אותו בבית, שרה שכל כך רוצה את הילד הזה, גם לפי הפירוש של אולי בנה שאני ילד אחר כך, יופי, כבר ראית את הלידה, תראי, עכשיו תתפללי, אולי תלדי גם את, וליהנות ולעשות נחת רוח בבני שפחתה. עם כזאת מענה גדולה שרה. זה עינוי הרבה פחות גדול. להגיד לה, שפחה, תודה רבה, שלום, אולי לתת לה איזשהו זמן לביקורים. אבל שרה עושה אחרת לגמרי. כי הבעיה בפרשה היא מרמה אחרת לגמרי, ולא מהרמה השטחית הזאת. ותרא כי הרת ותיקל גבירתה בעיניה, זהו האור האדום של שרה. אני קרבתי את הגר, ואני יודעת מה הכוחות שיש בהגר. השפחה המצרית של שרה, שאחר כך גם זוכה לגילוי אחרי גילוי אחרי גילוי, שלוש פעמים ויאמר לה מלאך השם. שזוכה אחר כך לכאלה גילויים ממלאך השם. היא כנראה אישיות בפני עצמה. ושרה אומרת, להגר, אני רוצה שיהיה בן. היא אומרת את זה לאברהם. אבל דבר אחד חשוב. לא אני ביקשתי להיות גבירה, ולא אתה ביקשת להיות אדון. אין כאן משחק באדונים ומשרתים. השאלה מי תהיה גבירה היא השאלה מי ימשיך את הצו האלוקי הזה שלך לך. מי יהיה זה שירש את הארץ הזאת לנס? מי יהיה זה שימשיך את מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממך וממנו? כיוון שאני מאמינה גדולה אבל גם ריאלית יחד עם זה, אני הולכת בכל האסטרטגיה. האסטרטגיה האחת היא בוא ונזכה בבן. שני אגב. אבל הוא יהיה בן שפחתי. הגר רואה כי הרת, ואז היא גם לא אישה פשוטה, היא אישה גדולה מאוד. היא מזלזלת בגבירותה של שרה. היא חולקת על הרעיון. היא קובעת שאם היא זכתה להרות לאברהם, היא הגבירה. ומה שהיא נושאת ברחמה, הוא עכשיו בן הגבירה היא. שרה לא רוצה ילד כדי לשחק איתו. שרה מבינה מה תפקידה בעולם. ובאותו רגע, היא פונה לאברהם ואומרת לו, עד כאן. מרגע זה שהקדוש ברוך הוא יתערב, כי זה לא עניין שלנו. זה כבר עניין אלוקי. הוא יכריע. שרה מבינה שפה מתחילה מלחמה על שאלה קשה מאוד. מי הגבירה? היא מענה את הגר ומיד נראה מה החטא הגדול בזה. ואז מתרחש הדבר המחריד הזה, הגר בורחת. מן הסתם שרה מסמנת עכשיו וי. אבל מה מתרחש שם באחד הפיכים במדבר? באותה באר בין קדש ובין ברים. שם מתרחשת פעולה הפוכה ממה שהתרחש לפני רגע בבית אברהם ושרה. פה התרחש עינוי. שם מתרחשת תפילה. שם מתרחשת פגישה בין הגר לבין מלאך השם. וכאן נקבעת הקביעה לכל הדורות. שרה אימנו, במלחמה הזאת לא מנצחים במקלות. במלחמה הזאת מנצח מי שמתפלל יותר חזק. זאת מלחמה בין מאמינים. יש פה אסטרטגיה אחרת, יש פה טקטיקות אחרות, יש פה עומק אחר לגמרי. עם מקלות תוכלי לגרש אותה לשיח הזה. אבל את הישמעאליות הזאת לא תגרשו. הפרא האדם הזה שידו בכל ויד כל בו, לפני שהוא שולח את ידו להרוג את בני יצחק, הוא צועק בשם השם שלו. הוא לא עושה את זה בלי הקריאה הזאת. והניצחון יהיה של מי שיצעק יותר חזק בשם השם. לא של מי שיצליח להפעיל יותר או פחות כוח. אלא של מי שיותר יאמין או פחות יאמין. בצדקתו ויבטא צדקתו, את מוסריותו, את יושרו, את אמונתו. זאת מלחמה על אמונה. וקראת שמו ישמעאל, הגר שומעת ישמעאל. והיא שומעת שהמלאך אומר לה לקרוא לו כך. והיא מבינה שהיא הראשונה לאדמות שהקדוש ברוך הוא נותן לבנה כוח שישמע אותו האל. והיא רצה מהר לאברהם וקטע אחד לא מגלה לו. היא לא מגלה לו שהיא צריכה לקרוא. היא רוצה שהוא ייתן את הכוח הזה שיקראו בו ישמעאל. והוא קורא לבן ישמעאל. ולישמעאל שמעתיך. איך אומרים חז"ל על הפסוק הזה? חז"ל שכשרואים אותם בפני עצמם, לא מובן. אבל בהקשר הזה איזו עוצמה זה מקבל. ממש לקראת סוף העמוד משמאל במקור האחד לפני האחרון. גמרא בברכות עוסקת בכל מיני חלומות שפתאום אדם רואה מה הם אומרים לו. הנה חלום. הרואה ישמעאל בחלום, תפילתו נשמע. שנאמר, ולישמעאל שמעתיך. למי אמרו לישמעאל שמעתיך? לאברהם. הוא יהיה הכפיל של ישראל. 12 נשיאים יוליד, לא יספר זרעו מרוב, על אותה באר באותו מקום הם יריבו, וגם הוא יצעק, דווקא ממקום תפילותיו את כל הצעקות. וכל עוד לא תבינו שזאת המלחמה, תחטאו בזה שלא תוכלו לנצח במלחמה. חטא חטאה אימנו בעינוי הזה, כי לא כך פועלים במלחמה הזאת בין ישראל לישמעאל. יכול להיות שכך פועלים בהרבה מלחמות אחרות. יכול להיות שכך לומדים בבתי ספר לפיקוד ומטה על הרבה מלחמות. אבל לא על המלחמה הזאת. במלחמה הזאת צריכים ללמוד להשתמש בכלי נשק אחר לגמרי. עם כל הכלים האחרים. אלה ברכב, אלה בסוסים, וגם אנחנו ברכב, וגם אנחנו בסוסים. אבל אנחנו בשם השם נזכיר על הרכב ועל הסוס. ושם יהיה המבחן הגדול. למה קרא שמו ישמעאל, שואל המדרש? שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע נעקתם של ישראל ממה שיעשה ישמעאל. גם בתוך השם המזעזע הזה, יש את הבשורה שכשנלמד את האסטרטגיה, בסוף זה יישמע. שנאמר, ישמע אל ויאמן. מהו חטאו של אברהם ואני יכול לעשות כן? אברהם חטא בחטא שכולנו חוטאים. כל יום אנחנו שואלים את עצמנו את אותה שאלה. אז מה אפשר לעשות? מה האלטרנטיבה שלך? הרי אין מה לעשות. אמר לה, עשי לה טוב בעיניי. מה אפשר לעשות? למצוא את נקודת השורש של המלחמה. וכשמוצאים את נקודת השורש של המלחמה, מתחיל כל העסק להיות אחר. איך אומר המדרש? בסופו של הדבר פה, מצד שמאל למטה, בפרקי דרבי אליעזר בפרק למד, ולא צריך לתת לנו היום שום הסברים למדרש הזה. אמר בלעם, לא רק ששני אלו זכו להיקרא על ידי הקדוש ברוך הוא מן השמיים. אגב, לפני המדרש, זה נכון, רק שניים זכו להיקרא על ידי הקדוש ברוך הוא. יצחק וישמעאל, עם הבדל אחד קטן. יצחק נקרא על ידי הקדוש ברוך הוא עצמו. ויאמר השם לאברהם, וקראת שמו יצחק. ישמעאל נקרא על ידי מלאך השם. זו מדרגה עצומה. הם זוכים כמעט לאותו דבר. אבל רק אחד זוכה לנצח ישראל. אבל בדרך בא המבחן הגדול ששיאו באחרית הימים. אמר בלעם מ-70 לשונות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, מכל האומות, לא שם שמו לאחד מהם אלא לישראל. רק לישראל. למה הוא החליט לקרוא כך לישראל? זה מזעזע. בזכות מה זכינו להיקרא ישראל? כמה זה? כמה הוא זכה להיקרא כך? הועיל והשווה הקדוש ברוך הוא שמו של ישמעאל לשמו של ישראל. שני אומות עם שם השני. ואחרי שנוצר ישמעאל בעולם, את הפראיות הזאת של הפרא אדם ידו בכל ויד כל בו, צריך לתקן דרך ישראל. ואז הם מביאים, מאיפה יודעים שבלעם אמר את זה? אנחנו מכירים בסוף הברכות של בלעם, בלעם באותו מחיר מציע לבלק עוד כמה הצעות על אותו חשבון של מה שיקרה באחרית הימים. וחי עצך עצה את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים וכך הלאה. ביניהם הוא אומר את המשפט, אוי, מי יחיה משומו אל? מה פירוש? איזה מדרש. אוי, מי יחיה משומו אל? אוי, מי יחיה בימיו? רבי ישמעאל אומר 15 דברים עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. ואילו הם, ובזה עצרתי שם, מי שיפתח שם בפנים, יראה את הדברים עצמם בפנים, יראה אותם בחוץ. זאת המלחמה. זו מלחמה בין שתי לשונות, ששם הקדוש ברוך הוא את שמו בשמם. וכשיזכרו ששמו בשמם הוא כלי הנשק במלחמה הזאת, אז ישמע אל את נעקתם. אני רוצה לסיים באותו מכתב שבו פתחנו למעלה. באותו מכתב מופלא על תפילות שעולות, עולות, עולות ונסתמות. לא הייתי בתפריש צדיך פה. אינני יודע כמה היו גדולות התפילות, אני משוכנע שהן בקעו שמיים. אבל עם כולנו הייתי פה בשבוע שעבר. ואז התפילות באמת בקעו שמיים. תפילות בארץ, תפילות בחוץ עלה. דבר אחד, ברור נעשה. כולנו עלינו לשימוש אולי הגדול ביותר שנעשה בעשרות השנים האחרונות. בכלי הנשק הזה של ישמע אל ויאמן. לפעמים עד שרואים שהוא שומע, בינתיים ערי הכיכר נשחטות. אבל גם כשהן נשחטות, בתוך פח האשפה נוצר משיח בן דוד. הכוח הזה שמעלה את כולנו לנקודה הפנימית, לנקודה המאחדת, לנקודה המשייכת את כולם, לעומק ההשתייכות של כולנו לאלוקי ישראל, בכל הדרכים, בכל הצורות, הוא רובד אחד. שממנו אנחנו כבר צועדים בשלב אחד יותר גדול קדימה. ובקדימה הזה, כך גילינו היום, יכולות עוד להיות מאמורות קשות לעינו. אבל היסוד העמוק הזה, שלמה נקרא שמו ישמעאל, של חת חטאה אימנו בעינוי. הוא היסוד שבאחרית הימים, כשעושה ישמעאל מה שהוא עושה בארץ, צריך כנראה את הזכות הגדולה הזו, שבעל כורחו זכה נחשון השם יקום דמו להעלות בה את כולנו, כדי להתרומם לאותה נקודה, לאותו עומק, שבו בתוכו מצויה האמונה הגדולה, התקווה הגדולה והביטחון הגדול, שגם אם עדיין מהלכים שואלים גדולים מחבלים קרמים, נבואת זכריה הרבה הרבה יותר קרובה ממה שהיא הייתה אי פעם. יהי רצון שמכאן ואילך נעסוק בכוח להגיע לנקודה הפנימית שלנו מתוך דרכים אחרות. ערב טוב.